אהלן לכל המטיילים והמטיילות, אנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר, הפודקאסט שלוקח אתכם לטיולים, הרפתקאות, סיפורים ומקומות ברחבי העולם. והיום אנחנו מגיעים הישר לאי טייוואן, שנמצא בדרום מזרח סין, נרחיב עוד מעט עליו מבחינה היסטורית גם. מבחינתי זה אחד מהיעדים בטיול הבא שלי במזרח, בטיול כזה של אחרי צבא, כי הוא משלב הרבה דברים. הוא מצד אחד משלב טבע, משלב נופים, משלב אנשים ותרבות עם היסטוריה מאוד מוזרה, שנדבר עליה עוד מעט, מוזרה בקטע טוב, והאוכל שם מטורף, מטורף. והמיקוד דווקא בפרק הזה הולך להיות דווקא על אוכל, כי הבאתי לכם פה מומחית, אולי המומחית הכי גדולה בישראל לאוכל אסיאתי, שגם עושה סיורים והכל, נציג אותה עוד מעט. אז ממליץ לכם לא להיות בפרק הזה על בטן ריקה, כי אני כבר עכשיו מתחיל להרגיש את המיצים עושים לי גורו גורו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז ממש דקה לפני שאנחנו מתחילים, אני מזמין אתכם לבקר באתר של הפודקאסט peppersplans.co.il. תמצאו שם את כל הפרקים, שאלונים, כמובן את קולקציית בגדי הטיולים של הפודקאסט. מה קורה, נעמה? מה שלומך?
היי, הכל בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור. וואי, אני מתרגש, באמת. טייוואן.
האמת שגם אני, פעם ראשונה שלי, אז ממש מתרגשת. כן, האמת שחזרתי מטייוואן לפני פחות מחודש, זה הסיבוב השני שלי שם, וגם הפעם החזרה הייתה קשה מאוד מאוד מאוד, ולא רק בגלל מה שקורה בארץ. יש משהו בטייוואן, יש בקסם שגורם לך לרצות להישאר. אני ממש יכולה לדמיין את עצמי, חיה שם, גר שם, שוכר דירה, קמה בבוקר, וחיה את החיים שלי שם. כרגע לפחות הם שקטים, עד להודעה חדשה. אין לי ספק שאני אגיע לשם עוד פעם.
מה באמת הסוד הזה? אם אנחנו באמת שואלים שנייה השאלה הגדולה, למה דווקא טייוואן, מה הסוד שאומר לך את הדבר הזה?
אני חושבת שהאי הטייוואני, הרי טייוואן בסוף זה אי, ואני חושבת בסופו של דבר שהוא מצליח להגיד בתוכו הרבה מאוד דברים שאנחנו כמטיילים אוהבים לעשות, והכל גם מאוד נוח. קודם כל, הטייוואנים הם עם חמוד. הם סופר אמפתיים, הם מוכנים לעזור גם כשהם לא שולטים בשפה. הם יהיו שם, הם קולטים בעין, עוד אפילו לפני שאתה חושב לבקש, והם שם כדי לעזור לך עד שתהיה מרוצה. האי הזה משלב בתוכו חופים, הוא משלב שמורות טבע מרהיבות, הוא משלב ערים גדולות, צבעוניות, שאוגרות בתוכן המון המון היסטוריה מרתקת. והדבר אולי הכי, אולי לא הכי חשוב לכולם, אבל כן, הכי חשוב לי, כל הסיפור הקולינרי שם הוא מוטרף. ואני יכולה להגיד שגם אחרי הסיבוב השני שלי שם, שהיה כמעט חודש הפעם, ובפעם קודמת גם 5 שבועות, אני חושבת שאני אפילו לא קרובה לחצי ממה שיש לאי המשוגע הזה להציע בהיבט הקולינרי. אז נשאר לי עוד הרבה לחקור שם, וזה לא רק שווקי הלילה. אני יודעת שאתם אומרים שווקי הלילה וחייבים שווקי הלילה, וכן, חייבים שווקי הלילה, ברור, אין שאלה בכלל, אבל זה עוד כל כך הרבה יותר מזה. ואולי עוד דבר שהוא משמעותי לאנשים שמטיילים, מאוד מאוד קל לטייל בטייוואן. התחבורה הציבורית שם היא נפלאה. היא מתוחכמת. מי שהיה אגב ביפן ומאוד התרשם איך שהכל עובד ומדויק, אז יש את זה גם בטייוואן, וזה מאוד מאוד זול. בכלל, טייוואן היא מדינה שמאוד זול לטייל בה, לא זול הודו, אבל גם הרבה יותר זול מנגיד יפן או קוריאה.
בדיוק, גם חייב להגיד שתמיד שאומרים מזרח, אנשים מדברים את המזרח כמו הודו, כזה מבוכלך, מבורגן, אפילו טיילנד כזה. באמת, במזרח יש הרבה מאוד קיצוניות. יש גם מצד אחד את סינגפור וקוריאה ויפן, שהן אולי המדינות הכי מתוקתקות שקיימות בכדור הארץ. לא יודע, אולי טייוואן גם נופלת שם איפשהו באמצע, והן גם מאוד מערביות. אנחנו נדבר על זה גם עוד מעט על ההיסטוריה של טייוואן, והיא מאוד, מאוד מפותחת, והיום חשוב לדעת גם שהתעשיית שבבים העולמית, החברה של טייוואן היא מהווה 80% בערך מהשוק של השבבים העולמיים. אז בגלל מגפת הקורונה, אז היה לנו איזה קאט כזה והמחסור עולמי. אז היא מדינה מדהימה, באמת, אפשר לעשות בה הכל.
גם בכלל נגעת בנקודה חשובה, טייוואן מאוד בולטת ביחס לכל השכנות שלה, ואני לא מדברת על הדיקטטורות, אני מדברת דווקא על הקולגות שלה, נגיד קוריאה, נגיד יפן. טייוואן היא דמוקרטיה ליברלית. ולמה זה חשוב? קודם כל יש שם השוויון, זכויות מלא, גברים, נשים מבחינת השכלה, שכר. בדיוק עכשיו יהיו בחירות, הנשיאה שלהם סיימה שתי קדנציות מצוינות, העם שלה מאוד מאוד אהב אותה, וגם יש כמעט שוויון זכויות מלא לקהילה הגאה, מ-2019 אפשר להתחתן שם, יש שם מצעד גאווה כל שנה, לא משהו שיפן וקוריאה למשל יכולות להתגאות בו, יש להם עוד דרך ארוכה לעשות עד שהדבר הזה יקרה, והדבר הזה משמעותי, אגב, כששואלים אותי, אני אומרת, אם יש לכם רשימת יעדים לטיואן, לטיולים או טיולים במזרח, שימו את טיואן גבוה, כי יכול להיות שהסינים קרובים יותר מתמיד, מה שקרה בהונג קונג, יכול מאוד לקרות גם בטיואן, במיוחד אחרי הבחירות האחרונות, כי שוב נבחרה מפלגה שאומרת, אנחנו רוצים בידול. הם לא יגידו עצמאות, כי אם הם יכריזו על עצמאות, סין תפלוש, בטוח. זה האיום הגדול. אבל לאור התמרונים הצבאיים שנעשים, ואגב, הסינים מחריפים את הצעדים שלהם, על בסיס יומיומי באזור, יש מי שחושבים שאולי אפילו בקרוב, אחרי הבחירות בארצות הברית, אם טראמפ יעלה, ויש סיכוי טוב שהוא יעלה, יהיה מה שאנחנו הישראלים אומרים, מחר בודרבו, ייפתחו שערי הגיהנום, הרוסים יעשו מה שהם רוצים, הסינים יעשו מה שהם רוצים, בקיצור, תזדרזו.
וואי, עכשיו שאת אומרת את זה, אני פתאום חושב שלפי החישובי זמנים, לא בטוח שאני אפילו יספיק את טיואן. זה עצוב שבאמת מקומות כאלה תלויים בפוליטיקה, תלויים בקיומם, בעצם זה שהם מקבלים עצמאות או תמיכה ממדינה כזאת או אחרת, ואלית פה באמת את הנקודה ההיסטורית של סין וטיואן, כי זה מחלוקת מאוד מאוד מורכבת. אני חושב שאולי כדאי שבאמת נתחיל שנייה בלהבין את ההיסטוריה, כי אני חושב שההיסטוריה היא מה שמעצב את טיואן, ובגלל זה גם אנחנו, הנושא הזה של הפרק היום הוא בעיקר באמת טיואן והאוכל שלה, והיסטוריה היא מעצבת צלחת ומעצבת את האוכל. אז נתחיל עם היסטוריה ולאט לאט נצלול לצלחת.
ננסה לעשות איזה בריף היסטורי קצר, ככה שלא תרגישו שאתם בשיעור היסטוריה כבד. נגיד את זה ככה. טיואן היא מיושב למעלה מ-50, או נגיד את זה ככה. הוא היה מיושב 50,000 שנה, הרבה לפני שהסינים הגיעו, ומה שהיה שם זה ילידים, כמו בהרבה מקומות בעולם. איפשהו במאה ה-16 הסינים מגיעים. הם רואים כי טוב. עכשיו צריך להגיד שהמיקום של האי הטיואני הוא יושב בנקודה מאוד אסטרטגית. הוא יושב דרומית ליבשת, דרומית לסין, והוא נמצא באיזשהו מקום אסטרטגי, כשחושבים על מסחר, עם קוריאה, עם יפן, עם הונג קונג, עם הפיליפינים וכו'. הסינים רואים כי טוב, ועם הזמן מגיעים עוד ועוד ועוד. אני אגיד אגב, לפרק זמן קצר הגיעו לשם גם ההולנדים, עם החברה הודו המזרחית, אבל הסינים הכריעו אותם יחסית מהר, הם יהיו שם בקושי 40 שנה, והסינים ככה לאט לאט מתחילים לשלוט באי, בעיקר בני החאן אגב, והם מתחילים לפתח את האי, חקלאות, הם יביאו את האורז בשלב הזה, יתחילו קצת תשתיות, ובעצם יהפכו את טיואן למקום מאוד אסטרטגי משמעותי מבחינת מסחר, וגם לאט לאט מתחילים להגיע אליה זרים. הדבר הזה יהיה נחמד וטוב, הם ישלטו בכל האי, אלא שב-1894 פורצת מלחמת סין-יפן הראשונה, היפנים ינצחו, הם יעדפו את הסינים, הסינים יאבדו אחיזה בטיואן. היפנים מגיעים לאי, הם יהיו שם 50 שנה. בשנים האלה שוב תהיה התפתחות מואצת מאוד מאוד באי הזה. היפנים עושים מה שהם יודעים לעשות היטב, הם קודם כל עושים מחקר, ואחר כך הם מתחילים להשקיע. במה הם משקיעים? במוסדות, מדינה, שלטון, חינוך, משפט, מסחר, חקלאות כמובן, רכבות. אני חושבת שעם כל הדברים הרעים שהיפנים עשו, כי עם כל הטוב הזה, ההתפתחות הכלכלית שהייתה שם, אגב, התפתחות כלכלית מדהימה בשנים האלה של היפנים, בסופו של דבר הטיואנים נדחקו. הם נחשבו נחותים, הרחיקו אותם מכסף, מהזדמנויות, מעמדות כוח, השפעה, באשר הן, והטיואנים הרגישו מושפלים במדינה שלהם. אגב, יש שאומרים שבדיוק בשנים האלה, ב-50 שנה אלה, תתפתח הזהות הטיואנית. ודווקא היפנים ניסו, לא ניסו רק, הקימו מוסדות חינוך משלהם, כדי לחזק את הזהות היפנית בקרב הטיואנים. עכשיו, היה נראה לרגע שזה מצליח, כי בכל זאת 50 שנה, וגם אינדוקטרינציה ותקשורת וכל הדברים האלה, אבל דווקא בגלל ההשפלה, ודווקא בגלל שהרחיקו אותם מכל עמדות השפעה, שמה דווקא התחזקה הזהות הטיואנית.
זה מאוד דומה גם לאלמנטים שאנחנו ספגנו בתור העם היהודי, שכאילו עד תקופת השואה, לא הגדרנו את עצמנו כעם שואף ללאומיות, אולי היה קצת לפני, אבל דווקא השואה היא מה שדחקה אותנו לפינה, וגרמה לנו להבין שאין מקום אחר שאנחנו יכולים להיות בו חוץ ממדינה שהיא שלנו. וזה באמת מאפיין את זה, וגם הזכרת את כל הנושא של הרכבות, זה מאפיין בכללי את הקולוניאליזם, ברגע שמגיעה איזו מעצמה וכובשת אזור, היא בונה תשתית של רכבת כדי לאפשר מסחר ולנצל את המשאבים של אותו מקום.
נכון, בדיוק.
גם רואים זה בארץ, שתדעי שעובדה, פאן פאקט, בתקופה הבריטית, היה פה יותר מסילות רכבת ממה שיש היום. כאילו שהבריטים יצאו,
לא ידעתי את זה.
פירקו מלא רכבות, היה רכבת מפה עד דמשק. ואז שהם יצאו, נכון. פירקו את הרכבות, כי אז רצו להעלים כל זכר מהבריטים, והם בונים אותם מחדש.
כן. אז פה צריך להגיד באמת, הם עשו עבודה מדהימה, ואין ספק שהתשתיות המצוינות והתחבורה הציבורית המצוינת שיש שם בטיוואן, כנראה שבין היתר צריך להודות ליפנים על העניין הזה, אבל זה בא עם תג מחיר מאוד מאוד גבוה. בסופו של דבר העניין הזה די נחתם אחרי 50 שנה, כי ב-1945 מלחמת העולם השנייה בעצם מסתיימת בין היתר עם התבוסה של היפנים, היפנים נעדפים, חוזרים ליפן, ובעצם סין חוזרת. הרפובליקה הסינית, המפלגה הלאומית בשנים האלה, הם חוזרים, יש להם שליטה מלאה על סין. אממה, יש פה תפנית חשובה בעלילה. הם שולחים את צ'יאנג קאי-שק, ואומרים לו, יש לך מנדט על טייוואן. אבל, 4 שנים אחר כך, 1949, מי שזוכר, בעצם התחוללת המהפכה הקומוניסטית בסין, והמפלגה הלאומית נעדפת. בסיפור הזה, צ'יאנג קאי-שק, שהיה מנהיג צבאי, הוא היה לו אספירציות. הוא חשב שהסיפור עוד לא נגמר אז בנקודת הזמן ההיא, והוא חשב שהוא עוד יחזור לשוב ולהשתלט על סין הגדולה, כמובן טייוואן תהיה חלק ממנה. אנחנו יודעים כמובן שזה לא קרה, אבל הוא שלט ביד רמה מאוד. בטייוואן השליט שם משטר צבאי, אם אני לא טועה, אפילו הכי ארוך בהיסטוריה אי פעם בעולם. הטיוואנים שסוף סוף נפטרו מהיפנים, קיבלו עכשיו את המפלגה הלאומנית ואת המנהיג הצבאי המשוגע הזה, שאומנם כן טרח ופיתח את המסחר והכלכלה וכו' וכו', אבל שוב הדיר אותם, שוב ההשפלה. אנחנו במדינה שלנו, היא ממשיכה להתפתח, ואנחנו נשארים לשבת על הגדר. הייתה שם ציסה, היו שם מרידות, הוא נהג בהם ביד קשה, מספרים שבאחת המרידות הוא ממש טווח בהם, ממש מה שנקרא קו ישיר, קרוב ל-30,000 טיוואנים נרצחו, ויש טענה שהוא כמעט חיסל את כל האליטה בטיוואן בשנים האלה.
אני באמת מנסה להבין שנייה מה אותם מעצמות חיפשו דווקא בטיוואן, כי היא לא איזה מדינה עם משאבי טבע סופר מטורפים, אולי יש לה מיקום סבבה, היא לא איזה מיקום אסטרטגי מאוד, היא כאילו נמצאת אומנם בים הסיני, אבל מה הם חיפשו בה באמת?
המיקום שלה הוא כן חשוב והאסטרטגי בהקשר הזה, במיוחד שמדברים על מזרח. הם גם, באותם שנים, למרות שגם היום החקלאות שם היא מצוינת, היום נגיד הטיוואנים מגדלים כמעט את רוב הדברים שהם אוכלים, למעט דברים בודדים, גידלו שם אורז, אפרופו גידולי התה, כשרק נפגשנו, שאלתי אתכם, אתה מכיר אולונגטי, שזה אחד נחשב מעלי התה הטובים בעולם, אבל בהקשר הזה, צ'יאנג קאי-שק פשוט נאחז בטיוואן, כי הוא בעצם הפסיד את סין, הוא הפסיד את היבשת, והוא כל חייו חשב שהוא בסוף יצליח, הוא בסוף יצליח להשתלט, והוא כמובן לא הצליח. אגב, הבן שלו יורש אותו, ממשיך אותו, אחרי שהוא נפטר, צ'יאנג קאי-שק, אבל דווקא הבן שלו באיזשהו שלב עושה איזושהי תפנית, הוא מקשיב לעם יותר, הוא פתוח יותר, הוא סלחן יותר, ולאט לאט, בסוף התקופה שלו, הוא מתחיל לסלול את התשתית לקראת הנחת דמוקרטיה. ובאמת כמה שנים אחר כך רואים את זה, זה היה ממש תהליך עם הבנייה של מפלגות, כי סוף סוף היה מותר להקים מפלגות, ובסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, כבר אפשר להתחיל לדבר על דמוקרטיה בטיוואן, וזהות טיוואנית שאפשר לדבר עליה בגלוי. אגב, שם, פה הסינים מתחילים, מה שנקרא, להשתולל, ופה גם מתחיל האיום. אתם חלק מסין. אם אתם תכריזו עצמאות, אנחנו פולשים צבאית, זה נגמר.
אז כרגע יש להם ממשלה עצמאית, ויש להם ראש ממשלה או נשיא, אבל אז מה מבדיל ביניהם לבין עצמאות? מה, זה ממש על הקסקס.
נכון. זה העניין הרשמי של הדבר, הלהגיד. הם כרגע מדברים על בידול, אבל הם לא יכריזו על עצמאות. לאף אחד.
חושבת, יש לה שם, יש לה סמל, יש לה אמנון, יש לה ראש ממשלה, כל הבייסיק באזרחות שמאפיין מדינה, יש לה.
נכון, אבל צריך לומר שמכיוון שסין, מה שנקרא הדרקון הענק והאדום, עדיין מהשחקנים הגדולים והחזקים בזירה הבינלאומית, יש שטוענים אפילו יותר חזקים מארצות הברית היום, הם שולטים בכל המשחק הזה, הם מאיימים על מדינות אחרות. נגיד, יש מדינות, או צריך להגיד, יש מדינות בודדות שיש בהן נציגות שנקראת שגרירות. יש מה שנקרא, נגיד למשל, ישראל למשל, יש לה נציגות דיפלומטית בטייוואן, אבל הם לא קוראים לזה שגרירות. הם קוראים לזה לשכת המסחר, שגם נותנת, זה כזה בשקט בשקט, נותנת גם שירותים קונסולריים. אבל אנחנו לא נקרא לזה שגרירות. אנחנו לא מתעסקים איתם. אלא למשל, נכון, יש את המפה במטוס עם כל המדינות, ערים וזה, היא לא תכתוב טייוואן. אני חושבת שאלאל כותב את הרפובליקה של סין או משהו כזה, אבל היא לא תכתוב טייוואן.
כי עצם השם טייוואן הוא מכריז על...
כן, עכשיו, סין פשוט מהלכת אימים על כולם. בסוף זה יורד למונחים של כסף ושיתופי פעולה וביזנס, וכולם מפחדים, לא רוצים להסתבך איתם. אז יש ממש מעט מדינות על קצה המזלג.
אבל הם לא כמו סין שכל החברות הגדולות שייכות למדינה והכל...
לא, 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 זו דמוקרטיה. טייוואן היא דמוקרטיה ליברלית מופלאה ומתקדמת.
אז מפרט הבטיחות לתייר ולאזרח אפילו, היא נחשבת מקום בטוח?
בוודאי, זו אחת המדינות הבטוחות בעולם. אני בטיול הראשון שלי, זה היה ב-2019, טיילתי לבד. וזה לא משנה אם טיילתי בעיר או בעיירה, בלילה, בבוקר, הרגשתי בטוחה בכל מקום. אחד המקומות הבטוחים בעולם, כן, בינתיים.
מדהים.
סינים בחוץ.
אז עכשיו אני רוצה שנחבר את ההיסטוריה הזאת, כל מה שסיפרת למטבח, כי יש פה שילוב של יפן, שיש לה מטבח, אלוהים שישמור, דיברנו זאת בפרקים אחרים, וסין, שגם לה יש את המטבח שלה, שהוא מאוד שונה דרך אגב מהאוכל הסיני שאנחנו מכירים בארץ, בגלל זה אני עושה פה כאילו מרחאות.
וואה, כן.
לא ניגע בזה, כי אצלך זה נראה לי מחמם אותך, כל העולם הזה. אבל בואי תחברי אותנו שנייה באמת לצלחת.
אז ככה, כמו בהרבה מקומות אחרים, צריך לקחת בחשבון שיש הבדל בין העיר, לבין העיירה, לבין הכפר, לבין הצפון, לבין הדרום, לבין האזור ההררי, מי שעוד לא הספיק להכיר, אז נגיד טייוואן, רוב המדינה, אני חושבת כמעט שני שליש, או צריך להגיד, היא שרשרת הרים, שורה של הרים מאוד גדולים, בעצם חוצה את האי הזה. כלומר, שני שליש כמעט לא מיושב, כי אי אפשר, או נגיד התנאים לא נוחים למחיה, ועדיין בכל פעם שתגיעו לערים מסוימות, לאזורים אחרים, אתם תגלו עוד אוכל שלא הכרתם. יש מנות מסוימות לאזורים מסוימים. עכשיו, דיברנו על זה שהסינים, הרי בסופו של דבר, טייוואן מבחינה אתנית, בוא נעשה הפרדה, מבחינה אתנית הם סינים. אלא שבחלוף השנים, וכל ההיסטוריה שהתרגשה עליהם, הם פיתחו זהות משלהם, והיום אגב, כששואלים טייוואני לגבי הזהות שלו, הוא לא יגיד שהוא סיני קודם. אני קודם כל טייוואני. למעלה מ-75% יגידו, אני טייוואני, אל תגיד שאני סיני. נכון, אתנית. ההורים, הסבים, הם סינים. אני טייוואני. עכשיו, יש שם, כן, את המטבח הסיני המסורתי, שגם זה, כמו שאמרת, צריך לשים בכוכבית, כי סיני דבר ענק, כל מחוז, כל עיר. יש לו משהו מיוחד משלו. יש שם השפעות יפניות דרמטיות. אגב, אולי ההשפעה הכי דרמטית שאני יכולה לחשוב בהקשר של היפנים, זה שעד שהיפנים הגיעו, האורז שהיו מגדלים בטייוואן, זה מה שהביאו הסינים, זה הגרגרי האורז שיחסית רובנו מכירים, שמה שנקרא הגרגר הדק והרוך. כשהיפנים הגיעו, הם לא יאכלו את האורז הזה. הם אוהבים את האורז שלהם, הם קוראים לזה קצר. אנחנו קוראים לזה עגול. ומאז ועד היום, וכשתטיילו אתם גם תראו את זה בשדות האורז, מגדלים את האורז העגול. זהו, זה הפך להיות. פה ושם אתם כן תמצאו את האורז הארוך, אבל בסוף מה שנשאר זה האורז העגול. אגב, אני בעד, אני חושבת שהוא מצוין. אגב, הטייוואנים מתגאים באורז שלהם, והם יגידו לכם שזה האורז הטוב בעולם. אני חושבת שהוא לא רע. כן, אני לא חושבת שהם טועים, האורז שלהם נהדר. מספיק שתגיעו ותנחתו בערב הראשון, ביום הראשון שתגיעו לטייפה, אתם קודם כל תגיעו לטייפה, תהיו רעבים ומותשים ותלכו לישון, אבל רגע אתם תעצרו באיזה 7-11 או איזה Family Mart, ותחפשו איזה משהו לנשש ואתם תקשו למקרר. ומה שתמצאו שם יזכיר לכם קצת את יפן. ולמה? כי אתם תמצאו למשל אוניגירי. אז יכול להיות שהמילואים שלו יהיו קצת יפנים, אבל גם קצת מקומיים. אבל בסוף זה אוניגירי. אנחנו מכירים אוניגירי מיפן. נכון,
למרות שגם אוניגירי אתה מוצא ב-7-11 בארץ וגם בתאילנד.
כן, נכון, עכשיו קצת מנסים את זה, אבל בסוף הם לדעתי נסגרים, לא הצליחו להחזיק.
מ-7-11 בארץ?
כן.
וואי, וואי, שצי הפרק נראה. את האמת שיש לי הרבה ביקורות עליהם, לא נכניס את זה יותר מדי עומק, אבל פשוט הטווח המחירים שם, וזה לא האלמנט שאני אוהב ב-7-11 בחול.
נכון, וגם לא נתנו לנו באמת ערך מוסף.
נכון, זה כמו עוד רשת של מרקולים.
נכון.
לעומת זאת, באמת, 7-11 בחול, דווקא במזרח, זה must to do.
הוא חוויה.
הוא חוויה.
כן.
זה פשוט להיכנס לגן נפלאות של דברים חדשים שאתה רוצה לנסות.
אני אגיד לך שלי, בהקשר הזה של אמרת 7-11, אז ככה פתחנו חלון, אז אני אגיד, אני אישה שסובלת מפומו, בסדר? אני כל הזמן בחרדה, כשאני מתעלת, יש לי מפה של גוגל עם 7,000 נקודות, של דברים שאני ממש מקווה שאני אספיק לאכול, ואני עושה הכל כדי להספיק. עכשיו, ה-7-11 וה-Family Mart, ובאמת כל הקונביני האלה בטיוואן, הם מפריעות לי לנחת שלי. למה? כי אני אומרת, רגע, אם אני אוכל שם, אז זה אומר, אם אני עכשיו נכנסת לשם, ואני קונה, אני לא אקנה משהו אחד, כי אני לא יכולה לקנות רק משהו אחד, אז אני אקנה כמה דברים. ואז אבוי, אני לא אוכל לאכול עכשיו במסעדה אחר כך, כי זהו, כי אני אסתם, אכלתי אותה. אני אגיד לך מה עשיתי, בסוף שחררתי. א', אני פשוט תואמת, כי אין לי שליטה, אבל זה היה מענה מעולה, נגיד בימים של נסיעות, כשצריך לקום בוקר מוקדם וזה, טק, נכנסים, טק, מביאים את האוניגירי, וגם יש להם משהו, תקשיבו, חלום שלי שמישהו יביא את זה לארץ. זה דווקא טיוואני. זה קוראים לזה פאנטואן. פאנטואן זה בעצם רול אורז, זה סטיקי רייס, זה נחשב ארוחת בוקר. הוא מגולגל, ובפנים יש כל מיני דברים. למשל יוטיהו, יוטיהו זה המקל בצק הסיני המתוגן, יש כאלה שאוהבים להגיד שזה הספינג' הסיני. הם שמים שם חביתה לפעמים, איזשהו נקניק, איזושהי גבינה, ויש מה שנקרא פורק פלוז, שזה הבשר החזיר שמיובש, מיובש, מיובש, וזה נראה כזה כאילו כמו שערות, זה פצצה של אומאמי כאילו, והדבר הזה בפנים, ואז מגלגלים הכל. תקשיבו, הדבר הזה הוא טעים בקטע לא נורמלי. עכשיו, הוא עולה שם שקלים, כאילו, זה כזה 4-5 שקלים, משהו כזה.
זה אוכל 10 כאלה בכיף.
זה מטורף כמה שזה טעים. עכשיו, אפשר לאכול את זה במה שנקרא מסעדות כאלה של ארוחת בוקר מקומיות. אני אגב אמליץ לאכול את זה שם, אבל אם אתם בבוקר וממהרים, צריך לקום מוקדם לרכבת, לאוטובוס וזה, אתם גם תמצאו את זה שם. וזה פשוט משגע, ועוד לא התחלנו לדבר על הכריכים, כי כולם זוכרים את הכריכים של הביצים ביפן וזה, אז יש את זה גם בטיוואן, עם הלחם הרך, שמוציא לו את הקשה, אני לא יודעת למה, קשה טעים, אני אוהבת את הקרס, אבל עזבו, זה טעים, כי המילוי ביצים חביתה שם הוא משגע, ואני סולחת להם
לזה. הכל, הכל מיוחד, כאילו כל הכיף באמת ב-7-11, שזה מכין מלא חטיפים ודברים שאין בארץ, וזה כל הכיף.
וזול, זול, מאוד זול.
ואני כאילו באמת בקונספט של בואו ניכנס לנשנש ואחווה עכשיו כמה דברים שונים, וגם בגלל זה מאוד אוהב את השווקי לילה, כי זה יחסית מחירים זולים, מנות זה בגודל סבבה, קטן אפילו, אתה אוכל עם עוד בן אדם, 2-3 מנות, חולק, ופשוט נהנה מהרבה מאוד טעמים ודברים שונים.
כן. אז אולי נגיד משהו על שווקי הלילה.
הלאה.
או על בכלל, על שווקים בכלל.
שזה נפוץ בכללי באסיה, לא רק בטיוואן.
שאלת אותי איך הדבר הזה מתחיל. ואני אפתח חלון כדי לענות על זה. לפני שנה בדיוק, הייתי בווייטנאם. שווייטנאם גם מדינה שהסינים כבשו אותה, שלטו בה 1,000 שנים, שזה המון. כאילו מי יכול בכלל דמיין 1,000 שנים. בכל מקרה, אני תמיד לוקחת סיורי אוכל איפה שאני נמצאת, ושם לקחתי את הסיור הכי מטורף שעשיתי אי פעם בטיולים, והוא ענה לי על כל כך הרבה שאלות. ממש הרגשתי כאילו יש כמה חתיכות של פאזל שהן מתאגדות ומשלימות לי כל כך הרבה מידע. מה שהיה שם, היא לקחה אותי מדריכה שהיא גם שפית מקומית, להולסל מרקט של הנוי. עכשיו רוב התיירים לא מגיעים לשם, כי זה כאילו לא נחשב נקודה תיירותית. אבל למה זה כל כך מרתק? כי בעצם שוק, וזה אגב מחזיר אותנו ליסודות לסין, שם הכל מתחיל, לשוק שמתנהל בו בסופו של דבר מסחר. ההולסל מרקט של הנוי, בעצם מגיעים לשם מהלילה, מ-12 בלילה, עד לפנות בוקר, הדייגים, כל משווקי הבשר, הירקות, הפירות, המשחות, כל המצרכים, כל המרכיבים, אגב, בכל שלבי החיים שלהם, כל מה שיאכיל את הנוי והסביבה, משעות הבוקר עד סוף היום. עכשיו, למי שמגיע בחוץ, זה נראה כמו כאוס משוגע. אני מגיעה לשם באמצע הלילה, היא אוספת אותי מהמלון, נותנת לי איזה פונצ'ו פלסטיק כזה, כי גשם. וקראתי את התיאור של הסיור, מבלי שהיא אמרה לי, באתי עם קפקפי עץ בגומי כאלה, שאני הבנתי שיש מצב שאני הולכת להתלכלך נורא, עם ג'ינס קצר כמובן. מרגע שאני מגיעה, אני מתמלאת בג'יפה. כל הג'יפה של השוק, הבוץ, הלכלוך, המיצים הנוזלים של פירות הים, הבשר, הכל נדבק אליכם על הברכיים. אבל המחזה הוא מרהיב, ובעיניי אני בעצם קיבלתי הצצה לאיך נראה שוק, איך הכל התחיל בעצם. ואני מרגישה שזה כאילו כמו שרידים אחרונים. רואים את כל המסחר מתבצע. אני לא מצליחה להבין איך הם מבינים את זה, אבל הם מבינים את זה מצוין. ואז בעצם תחשבו, זה מסחר שמתקיים כל הלילה. האנשים האלה עובדים נון-סטופ. הם צריכים לאכול משהו. ואז בעצם במהלך הסיור, חוץ מכל הג'יפה והעיניים שלי, שנפערו לכל הכיוונים, אני בעצם יושבת לאכול יחד איתם. עם הסוחרים, עם המשווקים. אגב, הם גרים בשוק. רוב הסוחרים, הבית שלהם הוא לא גדול, אבל החיים שלהם כל הזמן מתנהלים בשוק. מהבוקר עד הלילה, זה 24/7. ואז אני יושבת לאכול איתם את מה שהם אוכלים. שבלולים מטוגנים, המרק פה המפורסם. עכשיו, למה אני מספרת את זה? כי בעצם הכל מתחיל משם. הכל התחיל קודם כל ממסחר, כשאנחנו מדברים על השווקים הגדולים בתחילת הדרך, זה הכל, זה לא רק מזון. זה טקסטיל, זה מוצרים שאנשים צריכים להשתמש בהם, שמגיעים מקצה אחד שלו לקצה השני, אבל צריך גם להכיל את האנשים שעוסקים במלאכה. ככה זה מתחיל. בטיוואן, השווקים שאנחנו רואים היום, הם כמובן כבר שווקים מודרניים. זה לא מילה גסה להגיד, אבל מה שהתפתח שם בעשורים האחרונים, הם קוראים לזה שיאוצ'י. שיאוצ'י זה בעצם מנות קטנות, אנחנו יכולים לקרוא להם אולי טאפס. זה בעצם מחליף אולי את הארוחה המסורתית, הטקסית, עם כל המשפחה וכל המנות ושולחן מלא וכו' וכו' וכו'. אין זמן. וגם צריך להגיד, תכף אני אספר לכם, אנחנו היום לנו שם כמה פגישות צפופות עם סיולינג, שהיא שפית בעצמה, שלקחה אותנו שם לאכול ממש טוב. היא אמרה לי שהיום, משהו כמו 80% מהטיוואנים בכלל לא יודעים לבשל. אני לא מדברת על הדירות הקטנות שלהם, בערים הגדולות וזה, הם בכלל לא יודעים לבשל. עכשיו, למה שהם יתאמצו לבשל? האוכל כל כך מצוין בחוץ, וכל כך זול, אז למה בכלל?
בגלל זה גם, אני חושב שבמקומות כאלה, האוכל רחוב כל כך מפותח ונפוץ ושכיח וזול, כי זה שגרת חיים, מבחינתם זה הבייסיק, זה כאילו לא לבשל בבית, זה לא בילוי כמו אצלנו, זה האוכל שהם אוכלים ביום יום.
כן, ואז מהשעה 5, בכלל המלצה, תגיעו ב-5, 4:45 לשווקים. למה? כי אחרי השעה 6, איך שמחשיך, אתם תצטרכו לעמוד הרבה מאוד בתור. זה גם חלק מהחוויה, אבל לא כיף לעמוד כל כך הרבה בתור על כל ביס. ולכן אני הייתי מגיעה בשעה 4:45, ואז יש הכל מהכל. כמובן, שום דבר הוא לא רשמי. חלק מהאוכל הוא, או מאכילה, היא בעמידה. יש מקומות שיש כזה בתי אוכל כאלה קטנים, אבל גם, אל תתלהבו, זה לא עכשיו ישיבה ארוכה. אתם קצת עומדים בתור, מתיישבים, מזמינים, מקבלים, אוכלים, משלמים, שמים את הדרינק, ביי. זהו. תפנו מקום, כי אתם רואים את הטור הזה, גם הם רוצים לשבת. הערב לא כזה ארוך. אז אמרנו, קוראים לזה שיאוצ'י. מנות קטנות. אני גם לא אוכלת משהו אחד, וטוב שכך.
בדיוק.
אני אוכלת ביס, הוא גם לא יקר, הוא כנראה אחד הביסים הטובים שאני אקח, אבל יש לי עוד כל מיני ביסים טובים. אגב, הם מוכנים לעמוד בתור? אני, באחד השווקים שם, היה תור, אתם יודעים, היום כבר גם דוכני אוכל מקבלים כוכבי משלן. והיה שם, אני כבר התרגלתי לתורים בעיניים, אבל היה מקום אחד, אני לא חיכיתי, אני כבר אומרת, כאילו, זה לא קורה.
זה בענוי בוויטנאם?
לא, בטיוואן.
בטיוואן.
זהו, חזרנו לטיוואן. היה דוכן של טארו מטוגן. טארו זה שורש סגלגל. אגב, אנשים כשהם רואים אותו, הם לא, אני תמיד רואה את זה בסיורים, הם לא מזהים אותו. ואז אני אומרת להם, אתם יודעים מה זה, אתם רק לא יודעים שאתם יודעים מה זה. נכון, יש את הסקיטה שחורה של הצ'יפס, שעולה 20 שקל, וזה כזה תערובת של כל מיני דברים. אז הטארו נמצא שם, או שהוא סגלגל, או שהוא ורדרד, או שהוא לבן כזה עם איתורים. זה טארו, עושים מן הרבה מאוד דברים. ושם יש איזשהו דוכן שמתמחה בטארו מטוגן. התור לדוכן הזה נמשך על פני רחוב שלא נגמר. לדעתי עמדו שם 150 איש בתור, וואו. אם לא יותר. הם עומדים בדממה, אף אחד לא דוחף, וזה גם לא אישו מבחינתם. הם פשוט עומדים בתור, וזה לג'יט לגמרי. ככה, הם בסדר עם זה.
וזה פשוט בשביל הצ'יפס אולי הכי טוב שקיים שם?
זה הטארו המטוגן כנראה אחד הטובים, הוא קיבל משלן. אני אגיד שלא רץ, תראו, אני יודעת שיש איזה ריצה אחרי משלנים, בין אם זה המסעדות ובין אם זה הדוכן הרחוב, אני אגיד שלא השתתפתי בריצה הזאת. כלומר, אם זה יסתדר לי, אז מגניב, ואם לא, לא הייתי בריצה הזאת, כי הבנתי שאם אני אתעקש על זה, אני אמצא את עצמי עומדת בתור חצי מהיום שלי, ואני לא הייתי שם.
זה תלוי באמת בסיטואציה. כאילו, אני זוכר שבסינגפור היה לי שתי אופציות, אחת גם באמת פעמיים בדוכנים של כוכב משלן, פעם אחת בסיור אוכל, ופעם אחת עמדתי בתור זה שעה, אבל פשוט זרם, כאילו הייתי בדיוק, קפצתי לעזור, הלכתי מאוד איזה מישהו, ולהגיד לך שנפל לי הלסת, ששונה מאוד במקומות אחרים שאכלתי שם, לא, זה היה ממש טעים, אבל פשוט זה גם משהו מגניב שאני יכול להגיד, כן, אכלתי במסעדת משלן, וזה עלה לי $2.
כן.
שכאילו משלם משלם בדרך כלל זה $35 רק להיכנס אליה אולי.
כן. תראה, אני כן אגיד שפה ושם כשיצא לי, אז לרוב זה כן היה טוב. נגיד, יש, אני לא אוהבת את הביטוי, אבל יש מנה שנקראת גואבאו. נורא אוהבים תמיד שקוראים על זה בבלוגרים, קוראים לזה ההמבורגר של טייוואן. לא, זה לא המבורגר, חברים. בואו נפסיק לקרוא לזה המבורגר. טוב, זה לחמניה מעודה, לחמניית שמרים מעודה, פתוחה היא בצורת שפתיים, היא גדולה, לא כמו הצ'יקמוק שמוכרים לנו בארץ כזה של שני ביסים. כמובן שהיא בעבודת יד. הגרסה הקלאסית שלה, אגב, זו מנה טייוואנית, לא סינית, לא זה. נכון שהלחמניה במקור, לחמניית השמרים, הבאוצה, היא מגיעה מסין, אבל זו לגמרי מנה טייוואנית. אגב, אני שומעת תמיד איזה שף קוריאני שהמציא, וזה לא, חברים, זו מנה טייוואנית למהדרין. ממלאים את הלחמניה הזאת בתבשיל של בטן חזיר, שבושל בסויה, היא קצת מתקתקה, יש שם 5 תבלינים, מאוד, ממש תבשיל עם טעמים מאוד מאוזנים ולא קיצוניים. הם מוסיפים לה בוטנים גרוסים, הם מוסיפים לה כוסברה וקצת חמוצים. ואני אגיד פה, אפרופו המשלן, אכלתי את זה בכמה נקודות, ואז בסיולינג, שתכף אני אגיד על איזה מילה, והיא לקחה אותי לאיזה משלן, ולא היה תור. ווואלה, זה היה הגואבאו הכי טוב שאכלתי. כשצריך להגיד את האמת, אני מוכנה להודות ולאכול את הכובע.
אני נוזל פה מריר, חבל הזמן. באמת שאת מדברת פה על אוכל טייוואני, אני מכיר כמה דברים, אני לא יודע באמת אם זה נכון או לא.
אז בוא נבדוק.
דבר ראשון, כל העולם הבאבלטי, אני מכיר שהוא כן התחיל בטייוואן.
נכון.
בואי, תפריכי לי אותם, טילי.
כן, אני, ואני שמחה שאתה מעלה את זה, תודה. הבאבלטי הומצא בטייוואן, ליתר דיוק, הומצא במסעדה משפחתית בעיר טייצ'ונג. באבלטי במקור, הגרסה הקלאסית, המסורתית, ששם זה התחיל, זה בעצם תה, זה האולונג תה שדיברנו עליו, מוסיפים לו חלב, ובתחתית שלו יש פניני טפיוקה. אגב, אתה יודע ממה עושים, ממה מכינים טפיוקה? הרבה אנשים לא יודעים.
קמח הטפיוקה של סוג של שורש.
נכון, איך קוראים לו?
לא טפיוקה, בדרך זה לא, יש פה קאץ' בטח.
לא, אין פה קאץ', קוראים לו קסאבה, או הרבה פעמים אם טיילתם במרכז דרום אמריקה כזה, קוראים לזה יוקה.
המשקה הברזילאי קשאסה הוא מזה? לא, לא זוכר.
אני לא מכירה מספיק כדי לענות על זה, אני לא... עוד לא הגעתי לטייל כמו שצריך, כן. אני התמקדתי בזאת. כן, כן, אני אומרת לעצמי שאני, כן, אני צריך להשלים חומר. אבל רגע, בוא נחזור חזרה לבאבלטי. והקסם המופלא של המשקה הזה, זה בעצם הפניני טפיוקה. הם עושים אותה, אז לפחות עשו אותה בעבודת יד, היום כבר קשה למצוא את זה בעבודת יד, זה ממש עבודת נמלים. אגב, למדתי להכין את זה, אבל זה עבודת נמלים חבל הזמן. ובעצם הם מקרמלים אותה, ממש לוקחים סוכר, מקרמלים אותו, דוחפים את את הפניני טפיוקה, ואז זה גם עם חומים מתוקים, וזה בעצם נותן את הסוכר של הזה. זה משגע, אני מתה על זה. זו הגרסה הקלאסית. אגב, זה קרה איפשהו בשנות ה-80, ומאז ועד היום, יש לנו כבר גרסאות מקושקשות בכל העולם, עם מלא סוכר וזה.
כן, כן, ברולה, הדברים שלא קשורים בכלל.
כן, זה לא, למה להרוס? למה להרוס?
זה טעים. תקשיבי, סוכר זה טעים, אין מה לעשות.
כן, אני אגיד לך מה, הם לקחו את זה, היום יש לזה כל טייוואן, בכל מקום, ויש רשתות וזה וזה וזה. הם לקחו את זה כל כך רחוק, שהם שואלים אותך, אתה בעצם צריך לבחור איזה תה אתה רוצה ואיזה תוספות וכו'. ואז אומרים לך, אתה צריך לבחור כמה קרח אתה רוצה. אתה לא רוצה, אתה רוצה קצת, בינוני, הרבה, הרבה מאוד. אתה רוצה בלי סוכר, עם סוכר, קצת סוכר, בינוני סוכר, הרבה סוכר, כזה. זה ממש, יש לזה קטגוריות. אני אגיד לך איפה זה דפק אותי, איפה אני התבאסתי. אני קצת רגישה לחלב. אני לא יכולה לשתות חלב רגיל. בדקתי את זה שם, וזה לא נגמר טוב. זה היה הסיפור הראשון שלי. והיה מאוד קשה למצוא בבל טי עם חלב סויה. עכשיו, מה שהטריף אותי, זה שחלב סויה שם הוא בייסיק. בבוקר, את הבוקר מתחילים עם סוג של דייסה שמבוססת על חלב סויה טרי וחם. זאת אומרת, זה מוצר שמשתמשים בו בהמון המון וריאציות. אבל הם לא מחזיקים את זה בבבל טי. זה שיגע אותי. אין לי אגב תשובה לזה, לא הבנתי. אני הייתי אומרת, אם יש איזה, הם מסתכלים עליי, יש אולי אוט מילק, אוט מילק לאחרונה נכנס לשם גם. יש אולי אוט מילק?
יש גם בלי חלב, כאילו, יש תה רגיל עם...
אבל זה לא מה שרציתי. אני רציתי את הגרסה הקלאסית.
אני חייב להגיד שכל התה בבל טי זה כמו כוסברה, זה או שאתה לא סובל את זה או שאתה אוהב את זה.
נכון.
באמת, אני מכיר אנשים שלא סובלים את זה.
אז האמריקאי מצ'וי זה.
נכון.
שאתה מתחבר אליו.
וזה גם שילוב של כאילו תה שהוא נוזלי, אם פתאום שיש לך כזה, כאלה שנכנסים לך פנימה.
כן.
זה מעניין. אני ממש אוהב את זה, אבל זה לפעמים גם מתוק מדי. ויש גם בתל אביב אחלה מקומות. אם לא נראה לי שזה בסטייפ פרס שאת אוהבת, אבל זה...
עזוב את זה, אני גם חושבת על המחיר. כאילו שם אתה משלם איזה כמה שקלים, ופה זה מתחיל מ-25. מה? 35?
אני סיימתי פעם אחת 35, סטעים, אבל זה...
אני לא מאמינה לך.
אבל כל דבר בארץ ככה.
טוב, עזוב, נחזור.
כאילו אני רק פותח את הפה לאכול משהו, זה מינימום. שווארמה והמנה הכי זולה שאני חושב עליה, פלאפל, 30 שקל, 28, תלוי איפה זה.
כן. תקשיב רגע, אבל חשוב לי להגיד משהו. בוא נדבר רגע על קצוות, כי אנחנו כאילו, אני חושב שאנחנו לא נותנים מספיק המלצות. בוא נצמד נעשה המלצות. עניין חשוב. תעשו בבקשה, לפחות פעם אחת, אם לא פעמיים, ארוחת בוקר טיואנית, בטיואן. עכשיו, בבקשה, לא חייבים לרוץ. יש איזה מקום אחד שכולם הולכים אליו, שהוא משלן וצריך לעמוד שעתיים, וזה לא, אין צורך, חבל, חבל, אל, לא. יש מספיק מקומות טובים. ואז אתם תגיעו לשם. אגב, כל מסעדה באשר היא בטיואן, הדרך היחידה להזמין, והיחידה בלבד, היא, אתם מקבלים פנקס, שעליו מפורט כל התפריט. שם המנה וכמה היא עולה, אתם צריכים לסמן רוצים וכמה יחידות. ככה אין טעויות. אתם יודעים מה הזמנתם, המלצר יודע. בכל פעם שהוא מביא מנה לשולחן, הוא מוחק, הוא מסמן וי. שני הצדדים מרוצים, הכל ברור. זה אחד. לא להיבהל אם זה בסינית. קודם כל, הם נורא חמודים. הם נורא בעניין. דבר שני, תורידו את אפליקציית Google Translate. ונכון, זה לא יהיה 100%, אבל זה ייתן לכם מושג. מקסימום, לקחתם משהו חדש שלא חשבתם, טעמתם עוד משהו חדש.
בדיוק, זה כל הכיף.
כן. עכשיו, ארוחת בוקר אחת לפחות תעשו. זה לא כמו בתאילנד שצריך לקום כזה 6-7 בבוקר. 8-9-10 בבוקר גם תופס, ויש מקומות שאפילו עושים ארוחת בוקר כזה. כל הם כבר הבינו שזה קטע.
אז מה זה ארוחת בוקר טיואן באמת?
תשמע. אז ככה, אז אמרנו, יש את המרק דייסה הזה של החלב סויה, הוא יכול להיות מתוק, הוא יכול להיות מלוח עם כל מיני תבלינים. אני אגיד בכנות, לא הקאפ אופטי שלי. יש אנשים שמאוד אוהבים את זה, אבל מעולם לא הייתי אישה של דייסה, אז כאילו זה לא מדבר אליי. עזבו, אני אישה של פחמימות. ואז זה מתחיל. יש את הפאנטואן, זוכרים את הרול? אור, זה חובה, חובה, חובה. יש להם משהו שנקרא דאנג בינג. דאנג בינג זה כמו פנקייק, אבל מלוח, שבתוכו, גם פה צריך לבחור, יש כל מיני תוספות, מגלגלים בעצם, הוא כמובן מתוגן, כמו כל הדברים הטובים בעולם, בתוכו יש חביתה, גבינה, לפעמים נקניק, מה שבא לכם, אתם בוחרים את התוספות, חותכים אותו לסלייסים, וכמובן טובלים באיזה סויה, הוא משגע מבחינתי כל בוקר. אגב, אני התחלתי להכין את זה בבית, כי נורא 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 קל לעשות את זה, ואין שום סיבה שלו. כלום עבודה, כלום מצרכים, נורא נורא פשוט. יש להם טיוטיה, הוא דיברנו. יש להם משהו, אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל אתם תראו את זה, אפשר לפספס את זה. זה כאילו בצק, בתוך בצק. הם לקחו טיוטיה, שזה בצק שמתוגן בשמן עמוק, והם שמו אותו בתוך בצק אחר, שנראה כמו בורקס. אפשר רק ככה בצק בתוך בצק, אבל אפשר גם להוסיף חביתה, גבינה כזה. ואוכלים את זה ככה. עכשיו, אני אגיד שלקחתי עם זה ביס, ולא הצלחתי בכלל להגיע לזה, כי הקטנצ'יק שלי, בן 3.5, פשוט טרף את זה. רק נשאר עליו פשוט שובל של פירורים כזה, מלמעלה עד למטה, והבנתי פשוט שזה נורא נורא טעים. וגולת הכותרת, שרוב התיירים, וכמובן הישראלים, וכן, תחפשו את זה, כי זה באמת מוצדק, הם הכיסונים.
בדיוק. זה מזכיר את המסעדה הטיוואנית, דין טייפו, שיש את כל אסיה.
עכשיו אנחנו נטרף נגיע לה. אני ידעתי שאתה תרים לי להנחתה.
אני ידעתי,
אז הנה אני מגיעה לזה. בכל מקום כמעט שתשבו לאכול ארוחת בוקר, יש כיסונים, כמובן, גולת הכותרת, שיאלונג באו. שיאלונג באו זה מה שאנחנו קוראים לו, סופ דמפלינגס. מה הסיפור שם? זה כיסונים שעשויים מבצק. חיטה, ממולאים במרק. איך נהיה מרק? אגב, בדרך כלל הם יהיו ממולאים בחזיר, או תערובת של חזיר ושרימפס קצוץ. איך נהיה המרק הכל כך מופלא הזה בפנים? זה בעצם ציר מאוד מאוד שומני. כל שומן שתכניסו למקרר, למקפיא, הוא מתקשה, הוא נקרש. אז מכניסים אותו לקירור, מוציאים, ובעצם לוקחים חתיכה קטנה, ומקפלים אותה ביחד עם הבשר חזיר בתוך הכיסון.
שהקיפולים עצמם בעצמם הם מיוחדים, שיטה מסוימת, הרי שהם
נכון, קיפולים לכל, שלא יפתח. נכון, לא רק זה, גם לכל כיסון יש את הקיפול שלו, זה אי אפשר פה להרבב, אז זה השיאלונג באו. ואז כשהוא מעודה בסטימר, כמובן הכל מתחמם, והציר הקרוש שלנו הופך להיות מרק משגע, ואז מנקבים חור, קודם כל שותים את הציר, כי אחרת הוא יזלוג עליכם וסתם פדיחה. אז קודם כל תהנו מהציר, כי הוא באמת נהדר, ואז אוכלים את הכיסון עם המילוי שלו, וזה משגע. עכשיו, ברוב המקומות שתשבו לאכול, זה נעשה בעבודת יד. אגב, הרבה מקומות ממש רואים, זה משפחה שקמה בבוקר, וכל המשפחה עומדת ומקפלת. זה מטריף חושים. עכשיו, אתם תשבו, אתם תזמינו משהו כמו 18 כיסונים, וזה יעלה לכם בין 12 ל-20 שקל. וזה כנראה יהיה הכיסונים הכי טובים שאכלתם בחיים שלכם. זה וואו. לכן, אתם חייבים לעשות לפחות ארוחת בוקר אחת טובה. מסורתית. עכשיו, תכננתי לחזור רגע לשווקי הלילה, אבל זרקת לי את דין טייפנג, ואני אגיד על זה איזה משהו. דין טייפנג התחילה באמת בטיוואן, זו משפחה שהקימה את המסעדה הזאת. איך זה עובד? לוקחים מספר, כמו בקופת חולים, ואז יושבים. יש כזה כיסאות, וככה עוברים מכיסא לכיסא, עד שהמספר שלכם מגיע, ונכנסים לאכול. עכשיו, אז אני זוכרת את זה, כשאני יושבת שם, זה שאני יושבת, אז טיילתי לבד, וכאילו מסביב משפחות עם ילדים. כי זו הייתה, עזבו שהמחירים זולים. לא זולים רצפה, אבל זולים, ביחס לכל מה שאנחנו מכירים. וחוץ מהכיסונים המופלאים, עם הויטרינה שרואים אותם שם, כולם מכוסים מכף רגל עד ראש, וכאילו הכי מקצוענים לדבר, וזה באמת נראה דבר מטריף. בסוף זה היה מסעדה משפחתית. יושבים, פותחים שולחן, האוכל משגע, החשבון לא מטורף, ואז זה התפוצץ ממש. אני חושבת שזה התפוצץ בעיקר בגלל השיאו לונגבאו. זה כאילו הפך להיות דבר מאוד אינסטגרמי, וזה באמת התפוצץ, וזה זה התחיל לצאת לעולם. וברגע שזה יצא, אני בטוחה שמי שמטייל נתקל בזה בלונדון, בסינגפור, בבנקוק וכו'. אבל כשהם עשו את השיפט הזה החוצה, זה הפך להיות מסעדת פיין דיינינג. הכל נהיה סופר פלוצי ויקר וזה, וכאילו לקחו משהו שהיה מקסים כל כך, כאילו, מותאם לכל אדם מהיישוב, והפכו אותו לאיזה משהו כזה, היי-אנד.
איך זה אבל רשתות? אבל אפשר גם למצוא באמת את המקומות הקטנים והמשפחתיים יותר.
אני בעד.
וגם בשווקים וכולי. שאלה קטנה באמת, מה את עושה בשווקים כדי לא לחטוף סחרחורת מהכמויות אוכל, ואיך בכלל בוחרים?
קודם כל אני אגיד שאני כמעט כל ערב הולכת לשוק אחר. אני משוגעת, כי אני פשוט רוצה לחסות כמה שיותר. בטייפי לבדה יש כמה עשרות. אז אני אגיד ככה. יש את השני שווקים שאי אפשר לפספס, שזה שילין מרקט וראוכי מרקט. כל פעם שתפתחו טיק טוק, אינסטגרם, תקראו זה, ישלחו אתכם לשם. אני לא נגד, אני, תלכו. תלכו, הם שווקים ענקיים, הם פשוט יותר תיירותיים. הם עצומים, יש בהם באמת המון אפשרויות, והם עמוסים, וכאילו אתם תראו שם את כל המנות שכבר הייתם רצות בטיקטוק וכולי, תעשו אחד כזה, אני לא נגד, גם אני עשיתי את זה בנסיעה הראשונה שלי, כי לא ידעתי יותר טוב מזה, ואז גיליתי בעצם את כל השווקים האמיתיים, השכונתיים, אלה שבאמת הטיוואנים, הטיוואני הממוצע, סיים לעבוד, ולפני שהוא חוזר הביתה, או עם הילד שלו, הולך לאכול בשוק. עכשיו, איך אני נטפלת לזה? קודם כל, תחשבו שאני הולכת כמעט כל ערב לשוק אחר. יש את הדברים שחוזרים על עצמם, אוקיי? תנסו אותם, אגב. נגיד, כל ערב היינו מתחילים, אם יש להם צ'יפס כדורים שעשוי מבטטות למיניהן, בכל מיני צבעים, ותארו. הם מתגנים את זה, אתם תראו איזה ווק ענק מלא מלא בשמן, והכדורים הם מושלמים, הם קוטר מושלם. עכשיו, זה מתקתק טיפה, וזה מלוח, וזה כאילו קריספי וצ'וי, והכל קורה בו זמנית. אני הייתי חייבת להבין איך הדבר הזה קורה. אני אגיד שעדיין לא לגמרי הבנתי, רק ראיתי שזה כל, זה כמו איסות כאלה, זה כאילו חתיכות קטנות, וברגע שהם זורקים את זה לשמן, זה כאילו נהיה עיגול מושלם. זה טעים רצח. עכשיו, אתם תראו גם שהמנות האלה חוזרות על עצמן. למשל, מה חוזר על עצמו? הכדורים האלה חוזרים על עצמם, והשניצלים, אני קוראת להם שניצלים, העוף המתוגן, הפריך, אם זה פיסות קטנות, ואם זה החתיכה הענקית הזאת של העוף שתמיד מצלמים אותה. השיפודים למיניהם תמיד חוזרים על עצמם. אתם תראו מנות שחוזרות על עצמם. אז ניסיתם פעם אחת, לא. אז תפנו מקום למשהו אחר. כל שוק גם יש לו את הקטע שלו, המנות המיוחדות שלו. אז למשל, אולי פה אני אולי כבר צריך להזכיר את סיולינג. סיולינג, פגשתי אותה בארץ, היא שפית טיוואנית שחיה, היא הייתה נשואה לישראלי, הייתה חיה פה שנים, ולא מזמן היא חזרה לטיוואן, ואז יצא שהיא לקחה אותי לכמה מקומות, והנה, זה הטיפים החשובים. היא לקחה אותי לדברים שכנראה לא הייתי מגיעה לבד, כי פשוט לא כותבים עליהם. אוקיי? זה יותר המקומיים מכירים אותם. למשל, אנחנו אגב הלכנו לישון בשימנדינג, שזה כאילו הפעם, בפעם קודמת כמתארת לבד, הלכתי קצת יותר רחוק, בפעם אמרתי, עזבו, אני מילד, בא לי מרכז, בא לי נוח, עזבו אותי.
זה את מדברת בטייפי הבירה.
כן, בטייפי, אז ישנו בשימן, בשיא המרכז, רציתי נוחות הפעם. היא לקחה אותנו במרחק של, אני חושבת, 25 דקות הליכה, לשכונה שנמצאת דרומית לשימנדינג, ואני קצת קראתי לנווה שענן של טייפי, למרות שזה לא נכון, כי זה לא כזה קשוח. זאת השכונה בעצם הראשונה שממנה כאילו נוסדה טייפה לאט לאט, ממנה התפתחה, אבל עם השנים היא כאילו נזנחה. ורואים קצת, היא קצת כזאת שייבי וזה, אבל אני התאהבתי בה ממש. ושמה יש שוק, אני מקווה שאני אומרת את השם שלו נכון, הוא נקרא ננג'י צ'אנג. הוא קורא כל ערב, הוא מתחיל בשעה 5, קודם כל הוא ענק. אני שם, אפרופו סחרחורת, שם חטפתי סחרחורת, כי הבנתי ש... מותר להגיד שיט? אני אגיד שיט.
מותר להגיד הכל.
כזה שיט. אני לא מאמינה, אני בימים האחרונים של הטיול, איך רואות שזה קרה לי עכשיו? אוי ואבוי, איך אני... מה אני אעשה? זה היה שוק טיואני של הטיואנים. ורואים אותם שם יושבים לאכול, אין תיירים, לא ראיתי מערבים שם בכלל, והכל מטריף. ממש, עריכות, הכל היה מסחרר. למזלנו, היה לנו אותה, אז היא קצת עזרה לנו להתכוון. אכלנו שם, שוב, זה נשמע כאילו נורא פשוט, אבל אכלנו שם מנות של אורז. עם קצת בשר, עם קצת איזשהו טיבול, וואלה, זה האורז הכי טוב שאכלתי בחיים שלי, אני לא יכולה להסביר את זה בכלל. היה עוד מנה שאני זוכרת שקראתי עליה במחקר שעשיתי, אוף שמבשלים אותו כאילו בשומן של עצמו ובשמן סומסום, וממש מעט תבלינים, ונשמע כאילו, אוקיי, בואי, לא כזה, מה... שאפשר לאכול אותו ככה, אפשר לאכול אותו על אורז, אפשר לאכול אותו עם מטריות, והוא מטריף, אבל ממש מטריף. עכשיו, המסעדה מלאה, עכשיו, כשאני אומרת לך מסעדה, זה כלום, זה...
דוכן עם כמה כיסאות פלסטיק.
כן, תדמיינו, שם עוד אפילו היה איזה חדרון כזה, אז כאילו... ואיך שאנחנו יוצאים, אנחנו רואים תור משוגע לדבר הזה. אז פשוט לקחתי מה שזה. שם אגב היה, נכון, יש את הבאוצה, שזה בעצם לחמניית שמרים מעודה רכה, שבפנים בדרך כלל יש חזיר, לא רק. יש גם את הגרסאות המתוקות, עם השואית המתוקה וכו'. שם היה דוכן ענק, שעושה את זה במילואים שונים, ונותן לזה את הקרסט. איכשהו זה התפספס לי כל הנסיעה הזו, לא יודעת איך זה קרה, וראיתי את זה היה כזה... אז כן, תראו, הטיפ הכי טוב, אני אגיד ככה, אם אתם טלים אנשים, אז גם תדאגו שזה אנשים שהם סבבה וזורמים אתכם על אותו עניין, ואז יש עוד פיות כאילו להכיל. בטול הראשון שלי, נגיד שזה היה לי קשה, ב-2019 אני טיילתי לבד, וזה היה אתגר נוראי, כי לא רציתי לזרוק אוכל, ואני סובעת נורא מהיר, וזה היה פשוט סיוט. באיזשהו שלב פשוט לקחתי איתי אנשים, כאלה שטלים.
כן.
אמרתם, תקשיבו, אני כאילו יודעת מה טעים, יש לי איזה תוכנית לאכול פה, הם, מה זה נדלקו להם העיניים? שני הזדים הרוויחו, אני לקחתי אותם לאכול טוב, אני לא כל כך מעיינתי לאכול עד הסוף, אני רוצה לטעום את השני ביסים, להכיר את זה, ולהמשיך הלאה למנה הבאה. וגם להגיד, שוב, כאישה סובלת מפומו, אתם לא תצליחו הכל.
ברור, זה תמיד ככה.
תצמידו, פשוט, כל ערב.
זה הכי חשוב, וגם מה שכיף, שיש לך כמה ארוחות ביום, אז אתה מגוון פעם פה, פעם שם. אז עכשיו באמת דיברת על הדברים, הטיפים המקומיים, אז עכשיו נעבור אחרי השני שלנו בפרק, שזה באמת ההיבט הטיולי. עכשיו דיברנו הרבה על האוכל, שדעתי באמת אחד האלמנטים החזקים בטיואן, אבל מה יש לראות בטיול?
אז ככה, קודם כל, קראתי באיזשהו, זה נורא יצחק אותי, קראתי באיזשהו מקום שאפשר להקיף את האי ב-8 שעות. עכשיו, למה זה יצחיק אותי? כי בנסיעה הזאת כן לקחנו אותו, אני תכף אתייחס לזה, אם צריך, לא צריך וזה, כי בגדול כאילו לא צריך, כי התחבורה הציבורית, אמרתי לכם, היא מעולה, ומגיעים לעיירות והכל בסדר. אבל מותר שמה, אני חושבת שהכי הרבה הגענו ל-80 קמ"ש, וזה היה בדיוק דקה. כאילו, רוב הזמן נסענו על 60-70 קמ"ש, על אף שזו דרך בין עירונית, והיא פנויה ופתוחה, אבל יש מצלמות, ואנחנו לא רוצים כנסות. אז אני בספק רב אם אפשר באמת לעשות את זה ב-8 שעות, אבל מה שאני מנסה לומר, זה שאפשר להקיף את כל האי בתחבורה ציבורית מצוינת. נגיד, אם אני לא טועה, מטייפה לטיינן, שטיינן זאת העיר העתיקה, העיר עם כל ההיסטוריה, נמצאת בדרום מערב. אני חושב שזה משהו כמו 3 שעות בבולט טריינס. אני אגיד עוד איזה טיפ אפרופו תחבורה ציבורית. יש שם שני סוגים של רכבות. יש את הרכבות המהירות, ויש את הרכבות הקצת יותר איטיות, שעושות יותר תחנות. טיפ חשוב לגבי שתיהן. תזמינו כרטיסים מראש. אלא אם כן לא אכפת לכם. אם הזמן הוא לא אלמנט חשוב, אז לא נורא. אבל ככל שתזמינו מוקדם יותר, גם תבטיחו מקומות, וגם הכרטיסים יהיו יותר זולים. במיוחד אם נוסעים בעונות שהם החגים, או סיה, עונה, או כל מיני כאלה. אז זהו, אז אמרנו מאוד מאוד קל לטייל שם. עכשיו, צריך להחליט מה אוהבים יותר. האם אנחנו מחפשים רק טיול עירוני, או האם אנחנו דווקא כן רוצים לשלב קצת טבע, או האם אנחנו ממש בעניין של טרקים. עכשיו, מי שטייל ביפן קצת יכיר את זה, יש בטייוואן שמורות טבע מצוינות. הערים אולי לא הכי גבוהים בעולם, הער הכי גבוה שם הוא נושק ל-4,000 מטר, אבל מאוד מאוד יפה שם. הטבע שם הוא ירוק והוא המון מים. והוא שדות אורז, והוא מרהיב ונפלא. איפה פה דבר חשוב שצריך לקחת בחשבון? שני דברים. אחד, הטיואנים מסודרים מאוד. היפנים בכל זאת השרישו שם כל מיני דברים, בין היתר סדר ובירוקרטיה. וצריך להוציא פרמיט לשמורות טבע.
לכל השמורות או פרח?
לרוב השמורות. לרוב השמורות אתה צריך להגיד. אתה צריך להגיש טופס קצת מציק, אונליין.
מראש?
כן, כן, כן. אני, המלצה שלי, אם אתם יודעים שאתם נוסעים לטייל...
זה פר שמורה או כזה?
כן, כן, זה פר שמורה. זה פר שמורה, ואם אתם יודעים שאתם נוסעים לטייל בשיא העונה או באיזשהו חג, שגם ככה יש תיירים, והם בעצמם מטיילים, כן, צריך לפחות איזה חודש וחצי, חודשיים מראש. כן.
ואתה יודע גם, אתה צריך מראש תאריך מסוים שאתה תהיה?
כן, כן, ממש. זה יום ותאריך מאוד מאוד ספציפי. לא להתבאס על זה, עשיתי את זה, זה לא, לא הייתה דרמה גדולה. אבל, איפה אבל המשמעותי? והנה, קיבלנו לזה מה שנקרא תזכורת מאוד טובה לפני שבוע וחצי, אני חושבת, כבר עבר. הטיואנים מאוד מאוד מסודרים, ומאוד מנסים להיות אחראים ביחס לטבע שלהם. אנחנו יודעים שטייוואן יושבת על מה שנקרא טבעת האש. זה אזור שבו הלוחות הטקטונים הם רועשים וגועשים ובוחשים. ויש שם כל הזמן תופעות טבע ורעידות אדמה ומפולות וכמויות של מים וטייפונים וטטטטטטטט. ולכן, אם הם מבינים שעתיד להתרחש משהו בקרוב, השמורות נסגרות. עד לתאריך בלתי ידוע. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו הוצאתם פרמיט לתאריך X, אבל, אבוי, הם שמעו שעכשיו עתיד להגיע איזה טייפון, או עתיד לקרות איזה רעש, אדמה קל, ואתם לא תיכנסו. לא להתבייס. זה מה יש, זה המקום. ואגב, טוב מאוד שהם אחראים. לפני שבוע וחצי, אגב, לרוע מזלם, לא היה אפשר לצפות את זה, והייתה שם רעידת אדמה מטורפת, 7.2 בסולם ריכטר. יאמר לזכותם, ובאמת צריך להגיד לזכותם, היו בסך הכל באירוע הזה 13 מתים. ב-99, אגב, הייתה רעש אדמה 7.3, שם כבר היו אלפים רבים של הרוגים.
טוב, זה תלוי גם באיזה אזור, כמה הוא צפוף, מה בנייה.
אבל זה לא רק זה. אגב, פה הרוגים, רוב ההרוגים בכלל היו בשטחים עירונים, הם היו בתוך שמורות הטבע. בעיקר הרעש האדמה היה בחואליין, שזה המחוז שבו נמצא טרוקו. רוב התיירים, רוב מי שמגיע לטייל, ילך לטרוקו, כי זה אחד המקומות היפים מאוד לטייל בהם, אחד המפורסמים, ובאמת אני צריכה להגיד בצדק. לא עשיתי אותו עוד פעם, עשיתי אותו הפעם הקודמת, והרבה מההרוגים היו בדיוק בשמורה הזאת. כי ברגע שהיה רעש אדמה, הערים פשוט התחילו, הסלעים פשוט התחילו להתמוטט, והם נקברו מתחת לסלעים. וואו. זה היה העניין. והטיואנים פשוט עשו הפקת לקחים מטורפת מהרעש הקודם שלהם. הם שיפצו, שינו, אגב, הם מתקצבים, כלומר, מבחינה ביטוחית, נגיד עכשיו, סיולינג סיפר לי שאומנם רעש האדמה היה באזור של חואליין, שזה נמצא דרומית מזרחית לטייפה, אבל היא אמרה, היא הייתה בטייפה, והיא אמרה שזה הרגיש כמו סוף העולם. עכשיו, לא היו שם הרוגים, אבל היא אמרה שהבית שלה מלא בסדקים עמוקים, אבל הם מקבלים כסף כדי שהם יוכלו לתקן את הדבר הזה.
מדהים.
והם עשו התאמה, תחשוב, זה היה 99 אסון הקודם, עשו התאמה מטורפת. לקראת האסון הבא, כי הם ידעו שהאסון הבא יגיע, זה לא שאולי הוא יגיע.
זה אשכרה ממשלה שחושבת קדימה, זה אבסורד, אנחנו לא מכירים את זה.
כן.
זה אבסורד.
אז לא להתבאס על זה?
אז אפרופו גם באמת דיברת על הפרמיט, אז הבעיה עם הדבר הזה שאתה לא יודע לתכנן מראש, כי אם אתה מגיע שם כחלק מטיול גדול, אתה לא יודע מתי תגיע לטיואן, ומתי אתה מתכוון לטייל בכל אחד מהמקומות האלה, זה קצת מפריע לזרימה.
זה לא עודו, פשוט צריך להבין את זה. אני לא חושב שצריך לתכנן ממש על רמת היום, בגלל שכמו שאמרנו, אפשר להקיף את האי. אז מקסימום אתה מושך עוד יום פה, עובר יום לשם, נורא קל לעבור ממקום למקום, למעט, מאוד קל להקיף את האי. אבל אי אפשר, בחלקים גדולים של המדינה, אי אפשר לעבור מהצד המערבי לצד המזרחי, כי אמרנו שיש שם רכסי ערים מאוד גדולים, אי אפשר לעבור אותם. אבל לא קרה כלום, מקסימום עשיתם עוד יום, או זכיתם לראות עוד עיירה, שהיא עוד שתי תחנות רכבת, לא קרה כלום, תמיד יש מה לראות שם ומה לעשות שם. אז לא הייתי מתבאסת. אגב, מי שמחפש חופים, זה לא תאילנד, אני אגיד, לא קרוב לתאילנד. אבל נגיד בנסיעה הקודמת שלי הייתי בעונה יותר חמה, אז יש את קנטינג בדרום, שהיא עיירת חוף יש שם גם שמורות טבע, אגב, אפשר לטייל שם. אני אז לקחתי כזה קטנוע כזה חשמלי, וטיילתי שם והיה מאוד נחמד. החוף שם הוא כזה חוף שחור. הייתה לי חוויה מאוד נחמדה, הייתי שם יומיים, ובלילה יש איזה שוק קטן ונחמד וכזה, אבל זה לא עכשיו, זה לא טיילנד, זה לא מדינה לבטן גב. כאילו, יש לי הרבה חברים, עזבי אותי, מה את עכשיו חופרת לי, אני רוצה לנוח. זה לא
בטן גב, גם אני לא חושב שזה טרקים, אבל כמו שעושים כזה לנפל, זה לא עכשיו אתה נכנס לג'ונגל יומיים.
לא, זה לא כזה, אבל כן אפשר, אני כן יודעת שיש שמורות, אני לא עשיתי את זה בעצמי, אבל אני יודעת שיש שמורות שכן אפשר לעשות לילה שניים למי שמחפש, נגיד, לעלות על הר יושן, שכאילו הר הכי גבוה שם, כמעט 4,000 מטר, כן אפשר לעשות את זה. כאילו, מי מכם שמטייל באופן הזה, כן. אז פה, כן, אז אתם יודעים שאתם מאגנים. יש איזשהו תכנון כללי באיזה עיר אתם רוצים להיות כמה זמן, פחות או יותר. ונגיד, בשבוע הזה אתם יודעים שעברתם לצד המזרחי, יאללה, סוגרים את השמורה X.
שבאמת שמורה זה אזור ענק שאתה יכול לטייל בו כמה ימים. נכון. זה לא באמת, אוקיי. זה לא אתר כמו הבניה, שאתה נכנס שעתיים, סיימת את הכל.
נכון מאוד.
אוקיי. ואנחנו באמת מדברים על אופי של טיול שאתה יכול לעבור מסביב לאיש, שזה מאוד מאוד נוח. אז אחד מהדברים שאמרת זה תחבץ, אפשר להשתמש בו גם, אבל אני גם מכיר הרבה שעושים שימוש בקטנוע, אתה מזכיר קטנוע, אני גם תמיד ממליץ לעשות רישיון לפני כן בארץ, ואז מאפשר לך את הגמישות הזאת של לעבור ממקום למקום.
אני אגיד אגב שבנסיעה הראשונה לא לקחתי אותו, בנסיעה הזאת כן, ולמה? בנסיעה הקודמת, אני זוכרת שבעצם אני, אחרי שאני מסיים את הטיול שלי, אני לוקחת רכבת, ועם הרכבת הזאת אני חוזרת לטייפה, וזה ככה סוגר לי את הטיול. ואני זוכרת שהנוף שראיתי מהרכבת של כל הצד המזרחי, הוא היה נפלא, ממש. הרים בצד שמאל, הים בצד ימין. עכשיו, אולי לא אמרתי, כדאי להגיד, הצד המערבי של טיוואן, הוא הצד העירוני, המודרני, המפותח, המיושב, היותר צפוף. הצד המזרחי, בגלל שהוא בעיקר הררי, הוא הצד הפחות מפותח, יש שם הרבה יותר, נקרא לזה, השרידים שנשארו מהשבטים, הילדים, האבוריג'ינים. יש שם הרבה פחות תיירים והרבה פחות תנועה. אבל אני גם חושבת שזה מה שהופך אותו למיוחד, זה כזה נוף פראי. ובגלל שנשארתי עם הרושם, אז אמרתי, טוב, הפעם אני לוקחתי איתי אוטו לאיזה 3-4 ימים, וטוב שעשינו את זה, לא חייבים לעשות את זה בטיול הראשון, זה היה כזה סוג של פריבילגיה בסיבוב השני, כי אמרתי, אני רוצה לעצור. אני רוצה לעצור בעיירות מסוימות על הדרך, ואני רוצה לעצור בנקודות מסוימות לאורך החוף. יש דברים שקראתי, ויש דברים שראיתי בעיניים, כשנוסעים על 60 קמ"ש, לא כי אני רוצה, כי זה מה שהחוק מאפשר שם, אז אתה יכול לעצור נורא בקלות. ואז אתה עוצר. הנוף הוא מדהים, ממש. אני אגיד שאולי קצת התבאסתי, כי אנחנו טסנו, אנחנו היינו שם באפריל, סליחה, פברואר, מרץ עכשיו, אז היה קצת קריר, אני אגב אוהבת, אבל לא יכולנו לטבול במים. אם זו הייתה עונה חמה, זה אפילו ממש נחמד.
מה באמת המזג אוויר שם? היא הרי מקום שהוא יחסית טרופי, אז יש עונות שנה, אבל...
כאילו כן, אני אגיד את זה ככה. תמיד אומרים, אם תקראו כל מיני, נגיד, אם תקראו את הדברים הפופולריים, אז יגידו לכם, העונות המומלצות הן כזה מרץ, אפריל, מאי, או ספטמבר, אוקטובר, נובמבר. עכשיו, אני אגיד כי עשיתי כאילו את הקצוות, בסדר? עשיתי בסיבוב הקודם את אפריל, מאי, בערים עצמן, וגם ככל שיורדים דרומה, חם. אני, סליחה על התיאורים הוולגריים, אבל אני עזעתי שם, כמו שבחיים שלי לא עזעתי. אני זוכרת שהייתי חוזרת לחדר עם כזה...
בוריסים.
סימנים כאלה לבנים מהמלח של הזיעה, והייתי כאילו מריחה את עצמי כזה, מה אני בחיים לא הסרחתי ככה? עכשיו, יש אנשים שאוהבים את זה. אני לא סובלת את זה, ואני יודעת שזה פרדוקס, כי אני כל כך אוהבת המזרח, וקשה לי עם המזג אוויר.
אז זה עניין של אחוז, והם מתרגלים לזה. אין מה לעשות, זה...
לא, עזוב אותך, לא מתרגלים. אני אחרי כל הציונים שלי ולא...
לא, צריך להביא לבוש כליל ולהיות מוכן לזה פשוט נפשית.
נכון, ולהימרח המון, כי באמת נשרפים. אם תבואו ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, המזג האוויר יהיה לכם הרבה הרבה יותר נעים, אבל אני אגיד, כי יש... אני אתייחס רגע לעניין של הגשמים. יש כאלה שיגידו לכם שאפשר לטייל כל השנה, וזה לא לגמרי טעות. יש אנשים שאוהבים את העונות הממש חמות, נגיד יוני, יולי, אוגוסט וזה. שם פשוט אלה גם העונות הגשומות. יש להם שם טייפונים, ויש להם מונסונים, וצריך לקחת את זה בחשבון. אנחנו היינו עכשיו בפברואר, מרץ, ואז אמרו לי, תשמעי, וזה, תדעי. כאילו, קחי בחשבון שגשם. עכשיו, אמרתי להם, א', סבבה, בואו, במזרח, בכל נקודת זמן שתטיילו, תמיד יהיה גשם. צריך לקחת את זה בחשבון, ולא להתבייס על זה. זה המצב. פשוט תמצאו מה לעשות, ולא חסר מה לעשות. וגם היה קצת קריר, אני מתה על זה. כאילו, סוף סוף אני לא מזיעה וזה, וזה היה נהדר. והרווחנו בעצם כמה דברים בעונה הזאת. קודם כל, אני כיוונתי את זה לא סתם, כי בעצם אנחנו הגענו כי רצינו לחוות את חג הפנסים. חג הפנסים זה החג שסוגר את ראש השנה הסיני, שזה בעצם כמעט חודש. ואני מאוד מאוד רציתי לראות את זה, אחר כך גם ראיתי את הצד הלא יפה של זה, אבל תכף אני אגיד את זה, זה משהו. ולכן הגענו כזה סוף, אגב, כל שנה זה משתנה, צריך להתעדכן מתי זה ראש השנה הסיני, פעם זה יוצא ינואר, פעם פברואר, צריך לבדוק. ואז, אז מה צריך לקחת בחשבון? בעיר לא היה כזה קר, היה מאוד נעים, לפעמים שרבול קצר, לפעמים ג'קט, לקחת בחשבון, ככל שיורדים דרומה, זה מתחמם, ככל שעולים בגובה, ועלינו כמה פעם בגובה, הטמפרטורות יורדות ב-10 מעלות. אני אגיד שזה קצת, כאילו אתגר אותנו באריזות, כי כאילו אתה צריך גם להיערך לחום מצד אחד, אבל גם לקור מצד שני. אז כאילו צריך להרוז...
בצל, כאילו חוצה קצרה, נכון. ופשוט שם סוויצ'רט.
כן, אבל בערים אתה, צריך קצת יותר מזה, כי פתאום זה כזה בום, קר. וכזה, רגע, שנייה, לא התכוננתי לזה. אז תתכוננו לזה.
אז באמת על הפסטיבל פנסים.
כן, אני אגיד על זה, זה משהו. זה בעצם הפסטיבל שאמרנו סוגר את ראש השנה הסיני, ואת החודש הזה של החגיגות. ואני אגיד שזה היה מרהיב. למה? בעצם כל שנה נבחרת עיר אחרת בטיוואן, כדי לארח את הפסטיבל הזה. השנה הזו הייתה טיינאן, שבפעם הקודמת אגב דילגתי עליה ומאוד הצטערתי על זה, אחר כך זה היה כאילו התיקון שלי, וטיינאן בדיוק גם מציינת 400 שנה להיווסדה וכולי, אז כאילו זה היה חגיגות כפולות. עכשיו, כמעט כל עיר, בכל מקום שתהיו פה בטיוואן בתקופה הזאת של השנה, יש, השנה אגב, זה היה אפילו יותר משנים אחרות, כי זו שנת הדרקון, זו שנה מאוד חשובה בלוח השנה הסיני, והדרקונים מוארים בכל מקום, והכל מקושט ומואר ונפלא עם יצורים גדולים ומרשימים, אבל טיוואן בעצם עירכה את טיינאן, סליחה, עירכה את הפסטיבל המשמעותי, ואנחנו הגענו ממש בפינאלה שלו. הם לקחו פארק אדיר מימדים, וכל הפארק היה מכוסה בדמויות אדירות ומוארות, לא רק דרקונים, גם מהעולמות היפנים וגם מהעולמות הסינים. תקשיבו, זה היה...
פסטיבל אור כזה.
זה היה מדהים. עכשיו, אנחנו הגענו לשם, בגלל שאני עם ילד, וגם לא רציתי את העומסים של האנשים, כי ידעתי שזה כבר ממש היום-יומיים האחרונים של הפסטיבל, הגעתי אחר הצהריים, עוד לפני שממש מחשיך, ואני זוכרת שאנחנו מגיעים, וזה היה כל כך הרבה מעבר לציפיות שלי. זה היה וואו, אנחנו כאילו התרוצצנו שם מפינה לפינה, וזה היה מדהים, ולא הפסקנו לצלם, זה היה ממש מרשים, ואז תוך כדי השעה עוברת, וזה מחשיך. וכשמחשיך הכל נדלק, וזה היה וואו, זה היה, אני חושבת שהיה מאות, אם לא יותר מזה, של דמויות ענקיות, וכמובן דרקונים עצומים, זה היה וואו. עכשיו, אחת המסורות החשובות של החג הזה, הסינים, הטיוואנים לוקחים, גם הסינים, אגב, צריך להגיד, זה קורה בכל העולם הסינים. יש מה שזה נקרא, זה מנורת נייר כזאת. הם כותבים עליה ברכות, משאלות, שהם מבקשים לעצמנו לשנה הזאת, ואז בעצם מדליקים את זה, וזה עולה לשמיים.
יש את זה גם בתאילנד.
נכון, עכשיו, בתאילנד זה קצת שונה, אבל יש עניין.
זה מפוקד. זה
קורה, האירוע המרכזי קורה בפינג'י, שזה צפון טיוואן, וכולם מגיעים שם ומזמינים מראש וזה וזה צפוף, בזה לא הייתי, כי ידעתי שפחות מתאים לי העניין הזה. הגענו שם ביום אחר. העניין הזה של הפנסים, אגב, בלי שום קשר לחג, הפך להיות האטרקציה בהידיעה של פינג'י. עכשיו, כולם מגיעים לשם בשביל זה, בשביל להפריח את המנורות נייר האלה, ולהצטלם כמובן באינסטגרם. הם עומדים באיזושהי נקודה, הם מוכנים לעמוד בתור שעה, אחרי שמכינו לעצמם את המנורות נייר, רק כדי שזה יראה שרק הם נמצאים שם, כשכל המסות כאילו מאחורה. עכשיו ליד יש את שיפן, כאילו מפל פישן שיפן, שכאילו כולם מגיעים אליו. עכשיו הכל, אנחנו מדברים על כפר שהוא יחסית קטן. הוא מוקף בערים, הכל ירוק, ומים, ומפלים, ונורא יפה. עכשיו חברים, סליחה על הבומריות שוב, אבל פה, אתם יודעים מה, אני אפילו לא אומרת סליחה, לקחתי את זה בחזרה. מה שעולה, חייב לרדת.
נכון.
כשזה יורד, זה הופך להיות עיסת נייר מבאסת, מזהמת. וכשמטיילים שם, כל האזור מלא בנייר הנורא הזה. במים, רואים את הדגים, רואים את הצבים, ורואים את חתיכות הנייר הענקיות האלה. זה תלוי על העצים, זה ליד המפלים, זה בכל מקום. עכשיו כן, הם אוספים את זה. או חלק מזה, כי אי אפשר להגיע להכל. שאנחנו מדברים על כמויות, אלפים של הדברים האלה כל יום. אז אני אגיד לכם, אני במקום הכאילו נאיבי, כי לא הייתי מודעת לזה, תכננתי לעשות את זה, וגם אפילו חשבתי מה, כאילו מה הולך להיות כתוב שם. ואז ראיתי את זה. עכשיו, הילד שלי הקטן הוא בן 3.5 והוא מתוק והוא חמוד והוא כל כך נלהב, כי זה באמת מלהיב לראות את זה עולה למעלה. והוא התחנן לעשות את זה, ואמרתי לו, גי צ'וצ'ון, תסתכל מה זה עושה. ממש הסברתי לו, תראה את הבעלי חיים, תראה את הצו המסכן, הוא רוצה לשחות, זה הבית שלו. ועכשיו יש לו נייר באזור של הבית שלו. זה נורא והיום. אנחנו נשמור לטבע, אנחנו לא נעשה את זה. זה באמת נורא, חברים.
נכון, יש הרבה מאוד מקומות שעושים את זה דווקא על לבננה, או על דברים שהם מתקלים יותר, אז הוא יהיה קצת יותר בטוח, יותר בטוח הסביבה. בוא נעבור באמת לנושא האחרון שלנו היום, הנושא של ערים בעין, כי הרי טייוואן היא מאוד מאוד מתקדמת.
נכון.
טייפי היא עיר מטורפת, יש שם את מגדל כזה מאוד מאוד ענק, 101 נראה לי, או משהו כזה, עם תצפית מאוד יפה.
פספסתי אותו גם הפעם, אגב.
אין לסוד, אבל זה מהמקום אתם תוירים, והם בטוח שגם שם יש הרבה מאוד מה לראות. מה האיילייטים המרכזיים?
ככה, קודם כל, אתם לא תוכלו לטייל בכל הערים בעין. ולכן תבחרו ערים אסטרטגיות. טייפה ברור, ואני חושבת שטייפה צריכה לפחות 3-4 ימים. עכשיו, הסיפור עם טייפה, אולי, אני אדגיש אותה רגע, ואני אחרי זה אתייחס לאחרות. הסיפור עם טייפה זה שהיא ממוקמת יחסית בצפון המדינה. ובגלל שאנחנו כל הזמן אומרים שיש שם תחבורה ציבורית טובה, היא בעצם מהווה בסיס לטיולי יום באזור. שאני אומרת, זה בנסיעות קצרות, זה כאילו רכבת אחת או אוטובוס אחד של 40-50 דקות, זה כלום. אז כאילו טייפה הופכת להיות כמו בסיס האם. עכשיו לאן למשל? אז אמרנו שיש כמובן את פינשי ויש את שיפן ווטרפול שכולם מגיעים לשם. עוד מקום שאני כאילו רוצה להמליץ ואני מפחדת להמליץ עליו. יש אוטובוס שיוצא מטייפה לג'יופן אול סטריט, שהוא באמת אחת התמונות הכי מפורסמות שיש בטייוואן. זה מקום מאוד מאוד יפה, עתיק, ויש שם מקדשים, ונמצאים, זה נמצא כזה בתוך ההר, וזה מבנה שבלילה כשמאירים אותו, הכל מלא במנורות נייר, הוא באמת מופלא, וגם בפנים אפשר ליהנות מטקס תה, וממש ללמוד על תה וכו'. הבעיה היא, זה שהוא כל כך, כל כך, כל כך תיירותי, הוא עמוס, ולכן הפעם החלטתי שאני עושה שם לילה. כאילו יצא, אני הגעתי לשם מקום להגיע מטייפה, עם הרכב, ועשינו שם לילה. עכשיו, זה רק מי שיש לו זמן, כאילו אם ככה בא לכם, זה כזה פריבילגיה של מי שלא לחוץ על 10 ימים של טיול. הגענו לשם, ואני חשבתי, ואני טעיתי בענק. אני חשבתי, בפעם הקודמת הייתי שם בבוקר וברחתי אחר הצהריים. כאילו הייתי שם, אכלתי שם, ואז הלכתי לעשות מסלולים, כי יש שם מסביב המון, המון מסלולים שאפשר לעשות. שעה, שעתיים, שלוש, ארבע שעות, כמה שתרצו. ואני חשבתי שאם אני מגיעה בערב, אז בעצם כולם חוזרים חזרה לטייפה. טעות מאוד גדולה בידי. המקום היה מפוצץ. השעה הייתה 7 בערב, ורצינו לשבת לאכול משהו. ואני חושבת שזה רק אנחנו, ועוד כמה בודדים שישנים פה. לא. הנה, גם אני עושה טעויות. היה כל כך מטורף שם, זה שאנחנו נתקענו בגרם מדרגות עם הילד, במשך 20 דקות. אתה לא יכול לחזור אחורה, אתה יכול רק לרדת למטה, זה בכיוון אחד. ואתה מחכה את כל הזמן הזה. ולמה? כי היה שם איזושהי נקודה שהם רצו לצלם. וכולם אחד-אחד מצלמים. זה הטיוואנים, וזה גם היפנים, וזה גם הקוריאנים.
ובסוף גם כולם. אנחנו, אין לעשות.
אני לא הצלמתי שם פרינסיפ.
כן, אבל אני מבין את הדבר הזה, כי יש תמיד את הספוטים המיוחדים האלה שהם נורא מפורסמים. ו...
נכון.
יש פה עניין של איזון.
אז אני אגיד איך לפצח את זה, כי אני לא חושבת שצריך לוותר על המקום הזה, אם יש אפשרות כן להגיע בערב. מה שעשינו פשוט, בשעה 8:30 בערב לא היה אף אחד. ואז חזרנו חזרה לתוך הרחוב, מה שנקרא אולד סטריט. אז נכון, רוב העסקים היו סגורים, אבל כל המנורות נדלקות. ויש שקט. וזה היה קסם. ואז הבנתי, ואמרתי, אוקיי, למחרת בבוקר, לפני שאנחנו עוזבים, אנחנו נבוא לפה בשעה 8:00 באנו, וזה היה הרגע שהעסקים לאט, לאט, לאט נפתחים. ואז אכלנו שם את עוגיית אננס המפורסמת בשנייה שיצאה מהתנור. היא הייתה נמוכה וחמה ונמסה לנו בפה. ואז לידינו פתח עוד עסק, גם כן אחת מהמנות המוכרות, של טארו בולז, שהן מוגשות, מוגשים בקוס עם תה חם ומתוק. וזאת הייתה ארוחת הבוקר שלנו. ואז, לאט לאט, ברגע שהתחיל להתמלא, אנחנו ברחנו החוצה. ואז הלכנו לעשות שם מסלולים, הקטנצ'יק שלי עלה על גבעה, 2,000 מדרגות. הוא קצת כיתר, אבל הוא עשה את זה בסוף. הוא קיבל שוקולדים מטיוואנים למעלה. סיפרנו לו את כל הסיפור של הצו והארנב, והצו שהנחוש עם בעל מוטיבציה, ובסוף ניצח בתחרות.
סיפור טיוואני של ילדות, אני מבין.
משהו כזה. אז לא לוותר את זה, פשוט לעשות את זה בשעות הנכונות. עוד מקום שהוא must, 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 וגם מתחבר לשווקים שדיברנו עליהם, קילונג. קילונג, בזכות סיולינג, מי שמצליח לקרוא על זה, יגיע לנייט מרקט, שהוא מדהים, וזה אגב אחד מהשווקים שמאוד מומלץ לאכול בהם, דגים ופירות ים. למה? כי קילונג, היסטורית, היא עיר נמל. כולם עברו בה בשלב כזה או אחר של ההיסטוריה, ודיברנו על זה שטייוואן הייתה מוקד חשוב מבחינת מסחר, וכשאני נמצאת בה, הייתי בה פעמיים, אני מרגישה כאילו, יש שם משהו קסום, אני מרגישה כאילו כל מדרכה שאני דורכת עליה, וכל מקום שאני נמצאת, יש שם היסטוריה, כאילו שכבות של היסטוריה. עכשיו, רוב האנשים, לא הספקתי לדבר על זה, רוב האנשים שהם רואים את הסוחרים, ומי שמכין את האוכל וזה, הם מבוגרים. אני מרגישה כאילו יש ידע שלם, לא רק הקולינרי, אבל מהזווית שלי, קולינרי שהולך ונעלם. כי בסוף כל המסעדות האלה שאנחנו רואים והדוכנים בשוק, לאט לאט לא רואים צעירים, זה רק מבוגרים, והצעירים לא רוצים להמשיך את זה, כי זה ענף קשה והוא לא מכניס, וצעירים מעדיפים לעשות דברים אחרים, מה לעשות, ואני מרגישה שאני כאילו נוגעת במשהו שהוא הולך ונעלם. ובקילונג יש סיבות להגיע פעמיים. פעם אחת לשוק לילה הזה, עוד פעם, להגיע בשעה 5, יש שם אוכל מטריף, מטריף, במיוחד, לא רק, אבל במיוחד למי שאוהב דגים ופירות ים. ויש שם, שווה להגיע לשם גם ביום. סיולינג לקחה אותי עם אוטו, אבל לא חייב להגיע עם אוטו. יש שם שוק דגים מקורה. צריך להגיע לשם בסביבות 11:30, רבע ל-12 לכל המאוחר. ולמה? כי אז הדגים מגיעים, הם טריים בטירוף. זה הדגים הכי טובים שאכלתי בחיים שלי בפאר. וכשהם נכנסים בפנים, יש סחרחורת קלה. כי יש כל כך הרבה אופציות. הדגים מסתכלים עליכם, נתחים מטורפים. שם, אגב, ממש מרגישים השפעות יפניות. אי אפשר להגיד שמה שאכלתי הוא סושי יפני בהגדרה, או קארי יפני בהגדרה. כן, זה השפעות. זה יפני כמו שהטיואנים מבינים אותו. ומה שאכלנו שם, נתתי ליד חופשית. היה פשוט משגע, וצריך להגיע לשם. זה נגיד מס. ששואלים אותי, מה, אבל מה יש לך לעשות כל כך הרבה בעיר הגדולה? אז אחרי שעשיתי את השווקים שלה, וקצת מוזיאונים שלה וזה וזה, והפארקים שלה, פארקים שלה מצוינים, זאת נקודת יציאה מצוינת להמון המון טיולים.
מדהים. אז אנחנו מבינים שאחד מהמפעים שהטיול באמת זה להקיף את האי, לשלב גם את הטבע ואת הנופים והשמורות טבע, את האזורים העירוניים גם כדי לגוון ולטבל אותם, וזה האוכל. וואו, 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 טייוואן, באמת, אני פה מרייר כבר, ואני נראה לי מגיע הביתה דופק איזה אורז.
ואני מרגישה שבקושי נגענו באוכל בכלל.
וואי, נגענו בהמון, אני חושב שבגלל כמות אוכל הפסיכית שם אי אפשר לגעת בהכל בכלל. אז נעמה, אנחנו מגיעים לסיום, אז יש לנו איזשהו מסורת פה בפודקאסט, שהרי פודקאסט הוא נשאר forever, וברגע שהוא עולה לאינטרנט הוא נתקע שם. מה את מאחלת לנעמה עוד שנה, שנתיים ששומעת את הפרק?
אני מקווה שאני כבר אגור תקופה, החלום אגב הוא לגור בטייפה, אבל מאוד קשה שם עם ויזות. אני מאחלת לעצמי להיות כבר בעיר גדולה במזרח, אולי בנקוק, ובעצם להמשיך את אוכלים אסיאתי, eating Asian, שם.
מדהים. ואיפה אפשר באמת למצוא אותך? אני יודע שאתה עושה הרי סיורי אוכל גם, שזה אני כבר מרייר ומוכן להגיע לשם.
אז ככה, אני חושבת שהכי טוב למצוא אותי באינסטגרם, nama.eatingasian. אני, אגב, מאוד זמינה שם, אני עונה בשעות גם קצת הזויות, ויש באמת את הסיורים האסיאטיים שמתקיימים בנווה שאנן, דרום תל אביב, שהמהות שלהם היא בעצם לעבור, לפגוש את הקהילות הזרות שמתגוררות שם, לעבור במסעדות שלהם, מסעדות הפועלים שלהם. הם לא עושים אוכל בשבילנו, הם עושים אוכל בשביל עצמם. אנחנו עורכים, אנחנו רואים איפה הם עושים את הקניות שלהם, וגם אנחנו מספרים את כל הסיפור, ובעיקר אנחנו מדברים גם על זה שזה זז. זה לא יישאר שם עוד הרבה זמן.
אז הזדמנות לנצל את זה. אז איזה כיף. אני כבר משריין עצמי ספוט ואני אגיע לזה. אז נעמה, תודה רבה.
תודה לך.
תראה בעוד פרקים על אסיה. אז מה היה לנו היום? נעמה לקחה אותנו הישר לטיוואן, ממלכת האוכל האסיאתי. וואו, וואו, וואו. כל כך הרבה דברים, אני חושב שגם בגלל זה הפרק אולי קצת יצא עמוס, אבל יש כל כך הרבה דברים ומאפיינים במקום הזה, מההיסטוריה שלו, והאוכל, והתרבות, והערים בעין, והערים ב-A, והטבע, והנופים. הוא משלב הכל, ואני מפרטי זה במאסט טודו ליסט בטיול באסיה, וגם המיקום של טיוואן הוא די אסטרטגי מפרט מקומות שאפשר להגיע אליהם או מהם מטיוואן. אז אנחנו היינו מטוסי נייר, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, באינסטגרם ובפייסבוק, פפר פלנס, אוהב אתכם, נתראה בפרקים הבאים. ביי מדיים.